את מוועדת הסל?
אתה חבר בוועדת הסל?
אתה מכיר את האינטרסים, את נגידי העניינים של האנשים שישבו סביבך בשולחן?
את מכירה בן אדם בעולם בלי אינטרסים?
אני לא מכירה.
כשהרופא שלכם רושם לכם תרופה, האם יושבת לו בתת מודע הנסיעה מפנקת לחול על חשבון חברת תרופות שהוא חזר ממנה לא מזמן? וכשרופא בכיר מחליט אילו תרופות ייכנסו לסל התרופות, הוא בטח חושב על טובת הציבור. אבל אם הוא באמת יכול לשכוח את חוזה הייעוץ שלו עם חברת תרופות גדולה? או תקציב שהם נתנו לו למחקר חשוב?
אם הוא יושב בוועדה מייעצת של חברת תרופות, לעניות דעתי, הוא לא יכול לשבת בדיונים של ועדת הסל.
לא הבאתי את דעתי ולא הצבעתי.
אם הייתי מגלה שיש רופא שהיה מעורב בקידום של תרופה באופן אינטנסיבי ולא גילה את זה.
חדשתי, זה היה כואב לי.
תחקיר המקור נכנס לקודש הקודשים של מערכת הבריאות, ועדת סל התרופות. מה האינטרסים של אלו שיושבים שם? איך נכנסת באמת תרופה לסל הבריאות של כולנו?
ערב טוב לכם, אין החלטה שצריכה להיות יותר נקייה מרופא שמחליט איזה תרופה לרשום לחולה שלו, נכון? בטח נכון, אבל לא כל כך פשוט, כדי לדעת מה לרשום הוא צריך להתעדכן, לנסוע להשתלמויות, לעשות מחקרים, ומי יטיס אותו? מי יממן לו כנסים ומחקרים? חברות תרופות כמובן. ואז כשהוא בא לרשום לכם תרופה, הוא רושם את התרופה הכי טובה, או את התרופות של החברה הכי נדיבה? נסלי ברדה ואיתי רום יראו לכם בתחקיר מפרך, רופאים סופר חשובים בעמדה לא קלה. חלקם ישבו בוועדה הכי חשובה במדינה, ועדת סל התרופות. הנה התחקיר.
זה הכנס.
ועידת הצפון לסוכרת.
טוב, אתה יודע, גם בפלקטים צריך לקרוא את האותיות הקטנות.
נראה בחסות, MSD, סנופי, לילי, נוברטיס.
באמת מעניין מה כל חברות התרופות הגדולות עושות?
בוא נראה מה אומרים. אתם אולי לא שומעים את המוסיקה, אבל ממש מול עיניכם מתבצע עכשיו הטנגו של הרופאים וחברות התרופות. אל הכנסים האלה מגיעים אנשי סגל רפואי, ובין ביס מהעוגה לשלוק מהקפה, הם מתחככים באנשי השיווק של חברות התרופות, וכן, גם מקבלים סקיות שד. הם מתעדכנים אצל טובי המומחים בהתפתחויות המקצועיות האחרונות, ומגיעים לכאן בעיקר כדי לדעת אילו תרופות מומלץ לתת לחולים שלהם.
חשוב גם התרופה שאתה משתמש בה, כי כל תרופה יש לה 50 שמות, תוצרת זה, תוצרת ההוא, אם אתה לא מתעסק עם זה, אתה הולך לאיבוד.
אבל זה לא תמיד ככה, שווה לנסות את התוספת של התרופה הזאת לפני שאתה מרים ידיים.
זו אחת ההרצאות המבוקשות בכנס. אפילו אחרי שפרופסור איתמר רז, יושב ראש המועצה הישראלית לסוכרת ומומחה בעל שם עולמי, יורד מהבמה, הרופאים נדחפים במעין תור מאולתר כדי לגנוב מהפרופסור המפורסם עוד עצה.
עכשיו אישור של המרצה.
אז אני מאשר. תמיד, אני לא רבה.
משפט אחד לגבי את ג'נובי ואת ג'נובי.
צלצלי אליי.
חתימות מבקשים לך בסוף הכנסים או רק עצות?
מה תבקשי? אני אחתום
ישר. פרופסור איתמר רז לא נמצא כאן בהתנדבות. תמורת ההרצאה שלו הוא קיבל אלפי שקלים מענקית התרופות האמריקאית.
הרווחתי איזה רווח נטו בגלל הרצאת חסות, אבל רמת הרווח היא שונית יחסית למשכורתי, לרווחיים מרפואה פרטית.
כן, הכל יחסי. הכנסים המפנקים, דוגמיות בחינם, אפילו הרצאות תמורת אלפי שקלים, הן רק השלב הראשון בסולם. לפרופסור רז יש רומן ארוך שנים ומשתלם עם חברות התרופות, והוא אחד היחידים שהסכים להתייצב מול המצלמה ולספר על השיטה.
אין ספק שהחברות האלה, שהן מתקשרות איתנו מאחור, גם קיים העניין שאלה אנשים שמחר יכולים להיות נציגים שלנו, עקיפים בצורה זאת או אחרת.
נראה לי שהתוכנית הזאת הפכה אותי לא רק לדוקטור, אלא גם לפרנואיד. היום אני בא לרופא, והוא נותן לי המלצה לתרופה שאני שמעתי מהאינטרנט על תרופה אחרת, אני בטוח שהוא הרגע חזר מסוף שבוע מפנק בבהאמאז על חשבון חברת התרופות המתחרה.
אז קודם כל אתה פרנואיד, זה כולנו יודעים, שאני סביר להניח שהוא באמת חזר מאיזה כנס, אבל עזוב אותך מהקטנות, לך לחלונות הגבוהים, שם קוראים הדברים המעניינים באמת. חיסונים שתקבל, תרופות שתקבל בבית החולים, ותרופות שאזרחי ישראל לא ישלמו עליהם, כלומר, סל התרופות שלנו.
תראה, מי שנותן את הטון בוועדות האלה, מטבע הדברים, זה הרופאים הבכירים. אותם רופאים מצד אחד צריכים לקבל החלטות לפי האינטרס של כולנו. מצד שני, לא פעם, מקבלים הרבה כסף מחברות התרופות.
אתם יודעים הרי מה אומר כל רופא שצופה בנו עכשיו. איזה פופוליסטים אנשי הטלוויזיה. אלא זה הכסף הגדול אצל חברות התרופות. אם אנחנו לא נלך לכנסים שלהם ועל ההשתלמויות שלהם ונעשה מחקרים על חשבונם, הטיפול שאתם תקבלו כשתגיעו לחדר מיון יהיה פחות טוב.
תשמע, זה נכון שחייב להתקיים קשר בין הרופאים לבין חברות התרופות, אבל העניין הוא שבישראל אין שקיפות. אנחנו לקחנו כמה חודשים טובים לקבל ממשרד הבריאות את הצהרות ניגוד העניינים של החברים בוועדות. ותראה, כנראה הם ידעו טוב מאוד למה הם לא נותנים את זה מהר. שים לב לטופס הזה. מה שחשוב ומה שאין בו. אין בו שום דרישה מהרופא לגלות כמה כסף הוא מקבל, מאיזה חברה.
שים לב מה קורה בארצות הברית, שם כל רופא חייב לדווח בדיוק כמה כסף הוא מקבל, ויש אפילו אפליקציה, אתה לוחץ את שם הרופא, את המדינה שבה הוא עובד, ואתה מגלה כמה כסף קיבל על כנסים, על ארוחות, על שיתוף פעולה במחקרים, הכל שם. כמה כסף מקבלים הרופאים מחברות התרופות? תלוי בשירות שהן קונות מהם. זה מתחיל בהרצאות חסות בארץ באלפי שקלים, הרצאות בחו"ל אותו דבר רק בדולרים, בנוסף לאירוח מפנה. זה ממשיך בייעוץ רפואי לחברות שיכול להגיע לעשרות אלפי שקלים עבור כל חוות דעת, או עבור השתתפות בוועדות המייעצות של החברות. התעריף עולה כשהרופאים מנהלים עבור חברת התרופות מחקר קליני. שם אנחנו כבר מדברים על השקעה בסדר גודל של מאות אלפי דולר. חשבתם שהכסף של חברות התרופות עלול להשפיע רק על הוועדות המייעצות? אז שווה לכם לקפוץ לירושלים. מתברר שגם בתי החולים הגדולים בתמונה.
יש רשות לך שאלה בנושא ועדת התרופות של בית החולים.
כל דרך
הדוברים. אנחנו לא חייבים
לאתר לבקשתכם. הבקשה שלנו הייתה לראיין את פרופסור יוסף קרקו, יושב ראש ועדת התרופות של בית החולים. הוועדה שקובעת אילו תרופות נקבל, אם חלילה נזדקק לטיפול רפואי בהדסה. במקביל לעבודתו בהדסה, קרקו מקבל שכר מחברות תרופות בעבור ייעוץ והרצאות חסות. עם חברת התרופות MSD למשל, יש לו רומן ארוך שנים, במהלכו גם חיבר עבורה חוות דעת משפטית. עבודה שעליה חברות התרופות משלמות לרופאים בנדיבות, סכומים שמגיעים עד עשרות אלפי שקלים.
הגיוני שיושב ראש ועדת תרופות של בית חולים יהיה במקביל יועץ של חברות תרופות שונות?
זה בעייתי ביותר, לפי דעתי הוא לא יכול להשתתף בתרופות שבהם יש לו ניגוד עניינים.
אז בדקנו, מה עשה פרופסור קרקו כשעלו לדיון תרופות של חברת MSD, למשל אימנד למטופלי כימותרפיה או ברידיון לשיתוק שרירים? האם פסל את עצמו? יצא מהחדר? ממש לא. על פי פרוטוקולים ועדויות, קרקו תמך ברכישת שתי התרופות.
למה חברי ועדת התרופות שמייעצים לחברות תרופות לא פוסלים את עצמם להשתתפות בדיונים של אותן חברות? אתה כמנכ"ל, ידוע לך כמה כסף משלמות חברות התרופות ויושב ראש ועדת התרופות של בית החולים.
אני מאוד מודה לך שיהיה לך יום טוב. מנכ״ל הדסה לא רוצה להשיב. איזה מזל שבכנס מסתובב גם מי שאמון על האתיקה של הרופאים בישראל, פרופסור אבינועם רכס.
כן, אין לי בעיה, בוא נעשה אותו
פה.
אני מוכן לדבר איתך, יש לי עמדות מאוד נחרצות.
תבקש דקה לשיחה
לך את המצב. בסדר, אנחנו נחכה.
אחרי תדרוך קצר עם דוברת הדסה, גם פרופסור רכס מעדיף לשתו.
אני לא בורח, אני ממש לא בורח. אבל
אני
חושב... חברים, יש מקום אחד של הגבה ואין ספק, זה באמת קודש הקודשים. ועדת סל התרופות משקיע 300 מיליון שקלים כל שנה. התרופה שלך נכנסה לסל, יש לך סיכוי לחיות. לא נכנסה לסל, תתחיל לקושש נדבות. התחקיר שלנו מגלה שגם שם יש אינטרסים. בוקר אור, את לוועדת הסל?
שלום אדוני.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אתה יכול לדבר איתך
שנייה? שאלונת קצרה.
אתה חבר בוועדת הסל?
כן. אתה מכיר את האינטרסים, את ניגודי העניינים של האנשים שישבו סביבך בשולחן?
את מכירה בן אדם בעולם בלי אינטרסים?
אני לא מכירה.
אני מניח שמשרד הבריאות בודק את זה, את המשפטי שלהם בודק את זה.
אתה עברת בימים האחרונים על תופסי ניגוד העניינים של כל החברים, אם יצא לך לראות אותם.
א' עברתי.
כן, ואתה התרשמת שאנשים קובעים באופן מפורט?
אני מציע שלא נענה יותר על שאלות.
הנה תופס ניגוד העניינים של חבר ועדת הסל בשנים האחרונות, פרופסור אהוד גרוסמן. גרוסמן אחד הפנימאים המובילים בארץ, וגם יועץ ומרצה בשכר עבור חברות תרופות רבות. שווה לשים לב במיוחד לשורה הזו. גרוסמן משתתף במחקר של חברת בוינגר אנגליים הגרמנית על תרופה חדשה ומבטיחה בשם פרדקסה. זו תרופה למניעת שבץ מוחי לחולי לב, שנחשבת הדור הבא שיחליף את תרופת הקומדין המפורסמת, בה משתמשים בישראל עשרות אלפים. ניחשתם נכון, בדיוק באותה שנה הפרדקסה מתמודדת על כניסה לסל התרופות.
פרדקסה היה בטוח שהיא הולכת לאכול את כל תקציב הסל. גם תכשיר חדש, גם המון כסף, זה לא היה נשמע הגיוני שנחלק מתקציב של 300 מיליון שקלים, 240 ניתן לתכשיר אחד, ואנחנו שקשקנו מהתכשיר הזה.
בהתחלה, פרופסור גרוסמן בכלל מכחיש שהשתתף בדיון.
אז לא השתתפת בדיונים על הפרדקסה?
לא השתתפתי בדיון על הפרדקסה. לא הבאתי דעתי ולא הצבעתי.
הנה פרוטוקול ועדת סל התרופות. בעמוד 112 פרופסור גרוסמן מתוודא שיש לו ניגוד עניינים ואסור לו להתייחס לתרופת הפרדקסה. חולפים שני עמודים ופרופסור גרוסמן מתחיל לדבר.
יש דימומים שמביאים למוות.
יש לי עכשיו 15 חולים שמקבלים את התרופה. קיבלתי הודעה שאני צריך לצלצל לכל החולים האלה ולהודיע את ההוראה של ה-FDA. אני מצלצל לחולה ואומר, תשמע, יש הוראה, התרופה אושרה אבל יש יותר דמם. הוא אומר, עזוב, תודה רבה, אני ממשיך בטיפול, שלום על ישראל. אתה מבין, החולים האלה שקיבלו קומדין, והיו צריכים לעשות כל שבוע או כל שבועיים בדיקת דם, והיו צריכים לא לאכול את הקרוב ולא לאכול את ה...
אז אתה אומר, זאת לא תרופה יותר יעילה, לא יותר בטוחה, אבל יותר נוחה?
הרבה יותר נוחה.
אני אמרתי שאני לא רוצה להתערב, אבל שהתחילו מישהו לצטט את המאמר בצורה לא נכונה, אמרתי שאני שתתפתי במחקר, ושיקרו את התוצאות, התוצאות הן אחרות, זה הכל. מרבות שבמחקר לא יכניסה לי כפי אגורה אחת, זה שאני משתתף במחקר לצורך העניין, לא הופך אותי להיות בר, בוא נגיד, במישהו שיש לו אינטרס.
ודאי שהחוקר הוא אינטרסנט למחקר שלו. זה לא תמיד אינטרס כלכלי. כל אחד אוהב את הדברים שהוא עושה, והוא מנסה להגן עליהם. וגם כשהוא מביע דעתו, כולם יודעים, הייתי מעורב במחקר. זה לא שהוא מסתיר את זה.
חוקרים שמשתתפים במחקר הבינלאומי, מה הם מרוויחים?
יש עניין יוקרתי גם כן. אם הוא יכול להיכנס למחקר חשוב, שיתפרסם בעיתון יוקרתי, זה בוודאי טוב מבחינתו לקידום אקדמית.
לא רק יוקרה ופרסום, גם כסף והרבה שזורם מחברת התרופות, אמנם לא לכיסו של הרופא, אבל מאוד משתלם לבית החולים ולמחלקה שבראשה הוא עומד.
קרן המחקרים של בית החולים קיבלה כיסוי עלויות, שיש בהם כיסוי עלויות רחב.
גרוסמן מתעקש שפעל כדין ומזכיר שהתמיכה בפרדקסה בוועדה הייתה רחבה, ואכן בסופו של דבר באותה שנה התרופה נכנסת לסל בעלות מצומצמת של 10 מיליון שקלים. שנה לאחר מכן ב-2012 הסכום תפח ל-33 מיליון שקלים. Attention. This is a critical message for anyone who has taken the blood thinner Pradaxa. בארצות הברית נרשמו תביעות נגד יצרנית התרופה. למרות הציפיות הגבוהות מהפרדקסה, גם בארץ רופאים הביעו חשש שיתקשו לטפל בחולים שיפתחו דימומים במהלך הטיפול בה. היצרנית אומרת בתגובה כי התרופה יעילה ובטוחה, ולכן אושרה על ידי סוכנויות הבריאות החשובות בעולם.
היום אנחנו יודעים בוודאות שהרופאים בשטח מפחדים להשתמש כרגע בתכשיר הזה. כל תקציב שאני לא מנצל, זה אומר שאני דחיתי כניסה של תכשיר אחר לסל, ואני פגעתי בטיפול של חולה במדינת ישראל.
אפשר לשאול אותן לוועדת הסל?
חברות התרופות מפעילות הרבה מאוד לחץ בכל מיני אמצעים, נכון? אמצעי שכנוע.
בוועדת הסל יודעים להתמודד עם כל הלחצים, ויש לשיקולים רחבים גם.
גם אלה שמועסקים על ידי חברות התרופות?
יש שיקולים שאנחנו מכירים, מתייחסים, בלי להתייחס לשאלה הספציפית שלנו.
כשיושבים כולם ביחד, אי אפשר להחביא אף אינטרס מתחת לשולחן, והדברים גם נאמרים בצורה גלויה.
רוצה שתסתכלו על הדפים האלה כאן, בגולגל אחד הדיונים הכי סוערים שהיו בוועדות הסל של השנים האחרונות, דיון שהסתיים בהצבעה ואפילו הגיע לבגץ, דיון על תרופת הריבלמין.
זה שחזקו
וכמובן
שחזקו את הדיון, מאוד מאוד מאוד
סוער. הישיבה הייתה אמורה להיגמר בערב ונגמרה כמעט בשש בבוקר בדיון רציף.
שעת הזריחה כבר מתקרבת, וחברי הוועדה התשושים ממרתון הדיונים הארוך לא מצליחים להגיע להסכמה. הקרב העיקרי הוא בין תרופה לטיפול בבריחת שתן, שמיועדת לאלפי נשים בישראל, ובה תומכים רוב חברי הוועדה, לבין תרופה ל-140 חולי סרטן מסוג מיאלומה בשם רבלימיד, עבורה נלחמים שניים. ברכה זיסר, שפועלת מזה שנים למען חולי סרטן בעמותת עזר מציון, ופרופסור משה מיטלמן, המטולוג מוביל, מנהל מחלקה באיכילוב, אבל שימו לב, הוא גם מועסק על ידי חברת התרופות סלג'ן, היצרנית של תרופת הרבלימין. מיטלמן משמש כיועץ בשכר בבורדים של החברה, וגם כחוקר הראשי בישראל של מחקר בינלאומי במימון החברה בתרופת הרבלימין.
אם הוא יושב בוועדה מייעצת של חברת תרופות, לעניות דתי הוא לא יכול לשבת בדיונים של ועדת הסל, לפחות בתכשירים של החברה הזאת ותכשירים מתחרים של החברה.
ואם גם ישבתי באדוויזורי בורד וגם קיימתי מחקר?
זה חמור מאוד.
נחזור כמה שבועות אחורה אל הדיונים המוקדמים של הוועדה. מיטלמן דווקא מספר שהוא קשור בתרופת הרבלימין. זה קורה כשהוא מנסה לשכנע את החברים להכניס אותה לסל למחלה נוספת, למרות החלטה חריפה של סוכנות הבריאות האירופאית לא לאשר את הטיפול הזה.
אני בכוונה לא רוצה להגיד כלום על הרבלימין, כי למען הגילוי הנאות, המחקר הישראלי בנושא הזה, עבדכם הנאמן הוא החוקר הראשי, ולכן אני מנסה לא להביע דעה בנושא המסוים הזה. אני רוצה אבל לומר משהו ברמה עקרונית. אנחנו צריכים לדעתי לחשוב טוב טוב כאשר אנחנו הולכים והופכים דירוג, כי באו אנשי האיגוד ההמטולוגי ואמרו, אנחנו חושבים כבעלי מקצוע שרבלימיד צריך להיות במקום הראשון או השני.
לא, לא, שנייה, תן לי אני אענה לו. הרבלימיד הוא מקום שביעי, אז בטח שלא צריך להקדים אותו.
לא, על זה אני מדבר.
אני יודע מה שאתה מדבר.
בסדר, אבל זה לא הדיון עכשיו, בחייך.
לא, זה כן הדיון עכשיו.
לא, כי הם דירגו את זה מקום שביעי.
טוב, בסדר.
חוץ מזה שאסור לך להתבטא בנושא הזה בכלל.
בזה נגמר הדיון.
לא, לא. כיוון שאם אתה מדבר על זה שאתה לא רוצה להתבטא בנושא שאתה קשור אליו, אתה התבטאת הרבה.
אני התבטאתי ברמה העקרונית.
אנחנו נתמודד עם כל צעקה שהייתה, שתהיה, ואני עם מצפון שקט. עכשיו, יש מישהו שרוצה להעלות את זה ל-A9 חוץ מפרופסור מיטלמן שאסור לו להתבטא?
ההערה הזו ממש לא עוצרת את מיטלמן. שבועות חולפים, ומגיע אותו דיון סוער האחרון והמכריע. כשלמיטלמן מתברר שהרב לימיד כנראה לא תיכנס כלל לסל, הוא ממש נעמד על הרגליים האחוריות. ולא, הפעם הוא לא טורח להזכיר לחבריו שיש לו אינטרס מובהק בהצלחתה של התרופה.
תראו, אני חוזר למרות השעה ולא בפעם הראשונה. אני חושב שרב לימיד זה תרופה שהיא סטנדרט אוף קר. היא חשובה יותר מדברים אחרים שנשארו.
כשמיטלמן אומר זה סטנדרט אוף קר, הוא מתכוון שזה הטיפול שמקובל לתת.
למה לא הוריד את הרב לימיד?
כי זה מה שרוב האנשים הציעו.
לא, אבל הטיעון שלך נגד הרב לימיד היה שזה נותן חודשיים ומשהו, לא מוכח שיש איזושהי אלטרנטיבה.
אז בואו נשאל את ההמטולוג שלנו.
רב לימיד צריך להיכנס כי הוא סטנדרט אוף קר בטיפול הזה, ולדעתי הוא צריך להיכנס, הוא יכול להיכנס.
אתה שום יושב במועצה המייעצת של אותה חברה?
אני חושב שלא, בוא נגיד, אני לא יודע את זה היום, אז כנראה לא ידעתי את זה אז.
אפילו ברכה זיסר, שנלחמה לצידו של מיטלמן על כניסתה של הרב לימיד לסל, לא ידעה או זכרה שהוא מחובר כל כך לחברת התרופות.
מיטלמן, היה לו איזשהו קשר לתרופה?
לא שאני זוכרת. צריכים להיות שם בשביל להבין כמה שזה ימים עמוסים, כמה הרבה מאוד אמירות, גם, תדעת, גם לפעמים יוצאת רגע או חוזרת.
בתור בן אדם שישב שם, אם היית מגלה שיש רופא שהיה מעורב בקידום של תרופה באופן אינטנסיבי ולא גילה את זה.
חדתי, זה היה כואב לי.
הם יכולים להציג את זה, הם יכולים לנסות לשכנע, אני לא חושב זה פסול. הם לא יכולים להשתתף בשלב של הכרעה.
אבל למרות קשריו המובהקים עם חברת התרופות והתרופה, מיטלמן ועוד איך משתתף בהכרעה. כשבלית ברירה מכריזים על הצבעה, מיטלמן מרים את ידו.
זאת ההצעה ועכשיו אנחנו הולכים להצביע. מי בעד ההצעה? 7, 8, 9.
אנחנו נגד רק בגלל רב לימיד.
בסדר, לא חשוב למה. 2 נגד, 9 בעד. תודה רבה, היה נעים מאוד לעבוד איתכם.
באותה שנה רב לימיד לא נכנסה. בשנים שאחרי, כן, בחלק מהן מיטלמן ישב בוועדה, התרופה נכנסה. היום הרב לימיד נחשבת תרופה מצוינת, אבל יקרה. למעשה כמעט הכי יקרה. עלותה למערכת הבריאות הישראלית היא 24 מיליון שקלים, כסף שמרוויחה חברת התרופות סלג'ן.
יש אחרת בעיה לוועדה הציבורית, בנראות הציבורית שלה ובלגיטימציה של... הרי בסופו של דבר בוא נחשוב מה עושה הוועדה פה. היא מכריעה פה גורלות. בקטע הזה זה צריך להיות נקי. לא יכול להיות שמישהו יגיד, אתם יודעים למה התרופה של החברה הזאת נכנסה? בגלל שבוועדה יושב בן אדם שמקבל כסף מהחברה או מייעץ לה בצורה שוטפת, והוא יושב שם והוא מכוון את העניינים. וגם אם זה לא נכון, גם אם הוא לא השפיע, כי הוא זה, על כל מהלך ההחלטות של הוועדה, אני חושב שזה לא תקין.
כחבר ועדה, ותמיד אמרתי את זה תחילת עבודה לכל אנשי הוועדה, אתם צריכים להוציא את כל הכובעים, להסיע את כל הכובעים שלכם בתחילת דיוני הוועדה, ולעסוק רק באינטרס אחד שהוא טובת הציבור.
האם הרופאים באמת יכולים להתנתק מהקשרים שלהם לחברות התרופות? התמונה בכל זאת קצת יותר מורכבת. הנה, אפילו פרופסור ביאר בעצמו, שעמד בראש 3 ועדות סל, חובש כמה כובעים. ביאר, בחובעו כמנהל בית החולים רמב״ם בחיפה, מכיר ומוכיר מאוד את משפחת רפפורט, אחת התורמות הגדולות של בית החולים שלו.
כן, רפפורט תרמה לרמב״ם מבית חולים לילדים. אכן. אבל אני לא חושב שיש כאן איזשהו קונפליקט אוף אינטרסט.
מיד יתברר הקשר. הנה, פרופסור ביאר מכהן כדירקטור במכון המחקר של קרן רפפורט, ולצידו, אירית רפפורט, נציגת המשפחה התורמת. אבל אותה גברת רפפורט היא לא רק תורמת נדיבה לבית החולים של ביאר, היא גם בחירה במשרד הלובי הגדול פוליסי. את שירותיו של משרד פוליסי שוכרות חברות תרופות, כדי שיפעל להכניס את מוצריהן לסל הבריאות. כן, הסל שבראשו ישב ביאר בחובעו האחר.
תראה, יכול להיות שבמסגרת העיסוקים שלה, לא במכון רפפורט, היא מקדמת תרופות מול ועדת הסל. האם היא יכולה להשפיע עליי על החלטות ועדת הסל? אני חושב שזה קצת מוגזם. אני לא בעצם העובדה שאירית רפפורט היא תורמת של הטכניון ושל רמב״ם, איזשהו ניגוד עניינים.
בעצם, זו בדיוק הנקודה. זה ממש לא תפקידו של ביאר ולא של אף רופא בכיר אחר לקבוע בעצמו אם קשריו מהווים ניגוד עניינים או לא. בשביל זה קיים משרד הבריאות. שם, אמנם יש רצון אמיתי למנוע השפעה של אינטרסים מסחרים, אבל מצד שני, שם יש חוסר במודיעין ואכיפה מנומנמת וקושרת.
תשמע, משרד הבריאות אומר, אל תדאגו, הכל בסדר, אנחנו שומרים ומפקחים שהדברים יתנהלו כמו שצריך. אבל האמת היא שהתחושה מכל התחקיר היא שמשרד הבריאות מרגיש בכלל עושים לו טובה אותם רופאים בכירים שמוכנים לבוא ולשבת בוועדות.
אז מה עכשיו? עכשיו שאני הולך לרופא המשפחה המצוין שלי, באמת מצוין, אל תחייכו. אני צריך לבקש ממנו, דוקטור, תביא לי קודם כל טופס ניגוד עניינים?
רביב, מי יטפל בך או בנו בכלל אחרי התחקיר הזה?
כן.
אמנס ליברדה, איתי רום. קודם לתגובות, תגובת משרד הבריאות, פרופסור מיטלמן אינו יועץ קבוע בשכר לאף חברת תרופות. הוא השתתף כמקובל לפגישות בחול עבור הצוות המייעץ של חברת סלג'ן. תרופת הרבלימיד הוכללה בסל הבריאות כאשר כבר לא היה חבר בוועדת הסל. בדיון בוועדה הוא ביקש לצאת, אולם חברי הוועדה ביקשו שיענה על מספר שאלות. כשהחל הדיון, לא השתתף. בעניין אהוד גרוסמן, עיקר ההכללה בסל בוצעה לאחר שפרופסור גרוסמן פרש מחברותו בוועדה. פרופסור גרוסמן לא השתתף בדיוני הוועדה למעט עברות מקצועיות שנדרש אליהן לבקשת חברי הוועדה. בעניין פרופסור ביאר, העובדה כי למנהל בית חולים יש קשר מקצועי עם חברה מבצעת לובינג, שבין שאר עבודותיה מספקת שירותי תועמלנות גם לחברת תרופות, אינה מייצרת חשש לניגוד עניינים. לפיכך, אין הדבר מחייב את מנהל בית החולים לדווח לוועדה על היכרות זאת. ותגובת בית החולים הדסה, פרופסור קרקו מילה אחר כל התקנות והנהלים כנדרש. הייעוץ שמוענק לחברות מסחריות שהוזכרו אינו קשור כלל לתרופות שעלו לדיון בוועדה. נסלי, כמה שזה היה מפרך, אנחנו רוצים שזה יהיה רק התחקיר הראשון בסדרה של כתבות שתיירימו סוף סוף את המסך הברזל מעל האינטרסים הכבדים הכלכליים שאופפים את מערכת הבריאות ואף לא רוצה לגלות אותם. אנחנו עכשיו מנהלים מאבק, אתם כמובן יודעים, למעלה משנה, מכל בתי החולים הגדולים, להגיד להם, תגידו לנו מי נוסע לחול מהרופאים שלכם על חשבון, איזה חברות תרופות, לאן, למה, כמה, האם אי פעם סירבתם, אחרי מאבק עצום, רק שני בתי חולים, בניסו ושיבא הסכימו לתת, כל השאר לא מוכנים בשום פנים ואופן. אני רוצה לשאול אותך, מה בכלל קורה בכנסים הרפואיים האינסופיים האלה שקורים בכל מיני מקומות לפעמים אקזוטיים בחול?
תשמע, תלוי בכנס, יש כנסים מקצועיים לכל דבר ועניין, בודדים בשנה, שאליהם באמת כל מי שמומחה בתחום רצוי שיגיע, ולפעמים גם בתי החולים אפילו מממנים בעצמם. אבל יש עשרות, אם לא מאות כנסים, שהם כמו שבכיר במשרד הבריאות תיאר, כנסים שהם זבל. הרופאים נוסעים, פעם אחת אולי שומעים הרצאה, בדרך כלל באימון איזה חברת תרופות, ושאר הזמן הם שוכבים לצד הבריכה עם קוקטייל ביד. וכך חברות התרופות עושות את העבודה שלהן. הן חושפות את הרופאים גם למנעמי החיים, גם לאינפורמציה מעניינת, אבל בעיקר, בעיקר, למוצרים שלהן.
חברות תרופות לא רוצחות עיתונאים גם בכנסים האלה? איתה, אבל אני רוצה לשאול אותך, קרן מחקרים, זה דבר שלא הצלחנו לפצח אותו, זה כמו איזה סוד גרעיני של המערכת הרפואית. מה זה קרן מחקרים? הצופים בטח לא יודעים. מנהל בתי חולים, מנהל מחלקה, יש את הקופה קטנה הזאת, יותר מקופה קטנה, שהוא מקבל כסף, לא תמיד ברור מאיפה, והוא מוציא כסף על כנסים, מחקרים, נסיעות לחו"ל, לא כך ברור על פי איזה שהם קריטריונים. גם פה ביקשנו מכל בתי החולים שיגידו לנו מי, מה, על מה יוצא הכסף, אף אחד. קיבלנו נאדה, כלום, אפס בריבוע. אבל כשאנחנו מדברים על חברות תרופות בכלל, איתי, למה בעצם אנחנו מסתכסים עליהם כאלה איזה גורם שלילי? הרי הם מייצרות בסופו של דבר תרופות שנועדו להציל אותך ואותי.
תראה, תרופות יכולות להיות דבר נהדר שמציל חיים, אבל לפעמים תרופות גם גורמות לנזקים עצומים. ובשנים האחרונות נחשפו הרבה מקרים שבהן תרופות הוצגו בהתחלה לידי חברות התרופות ורופאים שעובדים איתם כתרופות נהדרות, בפועל התברר שיש להם נזקים עצומים. לכן מקבלי ההחלטות בתחום הזה חייבים לפעול ללא ניגודי עניינים, ואם אין ברירה, אז שיפעלו בשקיפות מלאה, שנדע מי מקבל כמה, מאיזו חברה.
כן. אוקיי, תודה לשניכם. אנחנו מבקשים פה את עזרת הציבור בלעזור לנו בהמשך התחקיר. זה מאוד קשה, הרופאים לא ממש כמו שכבר הסברנו לכם.